אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. כאן רשת בית.
מועבר לי בוקר טוב, מה העניינים?
אלן קלמן, איך אתה חוגג? כן? מה? איך אתה חוגג?
חופש, יוצאים לפארקים.
איך אתה חוגג היום? יום העצמות?
היום יום העצמות האמריקאי.
כן, יום העצמות ה... טוב, אני לא אגיד.
מה?
אתה יודע. לא, כי... יש את הסיפור הזה שפעם באו לבן גוריון, העירו אותו באמצע הלילה. אמרו לו, בן גוריון, יש בצורת. אל תשאל בזה. הוא קם כולו, מזיע. אמר, איפה? אמרו לו, פה, בעמק ישראל. אמר, אה, טוב, חשבתי באלבמה. הכל בסדר, חזר לישון.
כן, אבל עם העצמאות שלהם לא באמת משפיע עלינו. סיפרתי לך בבוקר...
היית שם לא מזמן.
זהו, שלפני חודש ומשהו, הייתי בארצות הברית, ובדיוק ציינו שם, כמעט אמרתי חגגו, אבל האמת לא כמעט, חגגו שם, את הממוריאל דיי, זה יום הזיכרון לחללי צהל שלהם.
כן.
ושם חוגגים את זה.
כן. ברביקיו.
מי שלא מכיר כמוני יותר מדי את האמריקניות, זה מוזר. כן. ברביקיו, זה סיילים, אנשים יוצאים לחגוג.
יצא לי גם להיות שם ב...
עכשיו, אתה אומר, חברים, מה נסגר איתכם?
כן, יצא לי להיות שם, זה כאילו יום... זה כמו יום העצמות שלנו. סיילים, וכאילו הסיפור הוא לעשות על האש.
אבל אתה יודע להסביר למה? מה הקטע? אנשים מתו לכם, נהרגו, תהיו עצובים יום אחד.
כן.
אז או שהסיפור זה שהאמריקאים ברגע שנתת להם יום חופש, זה מיד שופינג, אין ברירה אחרת. או ש...
יש איזה כל מיני סיבות, אבל אני חושב שההבדל העיקרי הוא שאין כמעט ישראלי... אין ישראלי שלא מכיר מישהו שנהרג במלחמה.
וזה לא ממש ככה בארצות הברית.
קל וחומר אולי.
והצבא הוא לא צבא חובה, ויש הרבה דברים.
ושם זה מה... שם ההקשר של זה הוא בכלל אחר לחלוטין.
טוב, אנחנו נדבר היום גם על פוליטיקה, גם על היישוב אביתר שפונה או התפנה ביום שישי, קצת לפני שבת, ועל איזה שהן... קרבות בתוך הימין עם האשמות כלפי אלה שגרו בביתר, האשמות מהצד הליכודי, תומכי נתניהו, תקרא לזה איך שאתה רוצה, נכנעתם, שיתפתם פעולה עם ממשלת בנט, אל תושבי אביתר שהתפנו, נדבר גם עם חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, גם עם צבי סוכות.
זה יישוב כאילו? אנחנו נכנה אותו יישוב שהתפנה?
איך אתה רוצה לכנות אותו?
מאחז?
סבבה.
לא חוקי?
מאחז המצייר, איך שאתה רוצה. רוצה, הכל עובר. נדבר עם אחיו של הרב שליח חב"ד בבוסטון שנדקר על ידי צעיר מוסלמי בסוף השבוע. ובתחילת השעה הבאה נדבר עם רבקה רביץ, היא ראש הסגל של הנשיא ריבלין, נשיא לעוד יומיים שלושה. ראית את התמונה הזו שנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קורע ברך בפניה אחרי ששמע שיש לה 12 ילדים?
אי אפשר לפספס.
אז לא נפספס ונדבר איתה. תימור טל עורכת את התוכנית, אלי גנה ונדב רוזנצוויג על ההפקה, חיים זקן הוא טכנאי השידור, ורועי שרון הוא כתבנו הצבאי. שלום רועי.
בוקר טוב.
צהל תוקף הלילה ברצועה.
כן, וזה בתגובה להפרחת, המשך הפרחת בלוני התבערה, גם אתמול, גם שלשום, צהל תקף גם ביום חמישי וגם הלילה, כשהלילה התקיפה גם מכוונת נגד מה שמכונה בורות שיגור, זה תקיפות בהירף, אם צריך לחלק את התקיפות שפעם היינו קוראים להם דיונות, ואז עבר למחסן המלח של חמאס, אז בור שיגור זה במדרגה אחת יותר למעלה מזה, זה בדרך כלל, נגיד עד שומר החומות, צהל לא תקף בורות שיגור בתגובה להפרחת בלוני תבערה, הלילה צהל תוקף את זה, וכאמור זה בא אחרי תקיפה ביום חמישי בתגובה להפרחת בלוני תבערה, וגם לפני שבועיים אנחנו זוכרים גם תקיפה של צהל בעקבות הפרחת הבלונים.
אבל התקיפות האלה רואי מטרתן להגיד, אנחנו במשוואה חדשה לא נשתוק אפילו על בלון, או מתוך מחשבה שאולי אחרי כמה אירועים כאלה, או כמה סבבים של בלונים ותגובות, מישהו שם בצד השני ייבהל ויפסיק.
כן, גם זה וגם זה, אבל לא הייתי מתחייב על משוואות חדשות. למרות שזה נראה ככה בינתיים מהצד, אף פעם אפשר לדעת לאן זה יוביל וכמה זמן המדיניות הזאת תימשך. אבל להגיד משוואה חדשה, לא יודע, כאילו בכל זאת דין בלון לא יהיה כדין רקטה, כי אם ביום חמישי שהיו ארבע שריפות, היו ארבע רקטות, ייתכן שהתגובות היו כן יותר חריפות. עדיין מאז שומר החומות, אפשר להגיד שבהתאם לדברים של הרמטכ"ל כוכבי, באמת יש כמה קליקים למעלה במדיניות התגובות של צה"ל, אחרי הפרחת בלוני תבערה לשטח ישראל. ולצד זה גם צריך לזכור שיש משלחת ישראלית, הייתה משלחת ישראלית שנסעה לקהיר, יש התקדמות עם המצרים, אין ממש התקדמות, אבל יש איזה תהליך של הסדרה שמנסים לייצר, שהוא כרוך גם בהתקדמות בעסקת שבועים. כרגע אין תוצאות חיוביות, אבל יש איזה תהליך של התקדמות, וגם ישראל מאמינים של המצרים יש מנופי לחץ על חמאס לגרום להם גם להפסיק את הפרחת בלוני התבערה וגם להתקדם למסע ומתן על חילופי שבועים.
רק במילה רואי, אז התחושה היא שזה, אתה יודע, זה להגיד הנה אנחנו מגיבים על כל בלון, אבל ראיתי גל ברגר ידידנו עמיתנו כתב, למה מישהו חושב שאם לתקוף כמה בורות שיגור זה ישנה משהו לצד השני, אחרי ש-11 יום של קטישה מטורפת בשומר חומות לא הפריעו לו.
זה נכון, אבל בעצם המשמעות של המשפט הזה זה מה עכשיו נוריד בניין של 14 קומות אחרי הפרחת בלונים וניכנס לסבב לחימה.
לא, רק בוא נגיד שזה, כל עוד זה, זאת, זה הדפוס, זה לא, כל עוד זה דפוס התגובה, זה לא באמת שינוי משוואה.
לא, אז מצד אחד תמיד יש לאן להחריף, ותמיד אפשר להסלים עוד ולהרחיב את התגובות ואת היעדים שתוקפים בתגובה לבלונים. מצד שני גם צריך לזכור מה היה לפני שומר החומות, שישראל פחות הגיבה, אם היא הגיבה בכלל אחרי שהיה 20 או 30 בלונים, וגם זה לא היה נגד בורות שיגור. אז אני מניח שיש כאן איזה מדרגות של הסלמה שישראל בוחנת כדי לראות מה כן משפיע על החמאס. שבוע שעבר גם הרחיבו את מרחב הדייג, פתחו, אישרו להכניס דלקים, קטרים, במימון קטר, לתוך שטח הרצועה. יש כאן ניהוג שמנסים לבדוק בדיוק מה ישפיע על הפרחת הבלונים, ומה שהחמאס מנסה, לגרום לצד שלא להביא הישגים, בלי להביא עדיין להיכנס שוב לתוך לחימה ברצועת.
רואי עוד מילה אחת על הספינה שחטפה טיל?
אז זו ספינה שלישית כבר, שבבעלות ישראלית, או עם נגיעה של בעלות הישראלית, או במקרה הזה לשעבר בבעלות הישראלית, לא בטוח שהאיראנים ידעו שזה כבר, שהספינה הזאת כבר אין לה בעלות ישראלית. אבל אנחנו מדברים על המערכה הימית בין ישראל לאיראן, שלפי דיווחים בעולם, ישראל כבר תקפה עשרות פעמים ספינות איראניות, ובתגובה, ספינות איראניות שמבריחות או אמצעי לחימה לסוריה ולבנון, או דלק לסוריה, שזה מדובר כאן על ציר כלכלי שמכניס הרבה מאוד כסף למנגנון הטרור האיראני. ובתגובה אנחנו רואים בחודשים האחרונים שלוש תקיפות איראניות נגד ספינות שיש שם בעלות ישראלית, ואנחנו התקיפות האלה מצד אחד לא מיועדות להטביע את ה, לא מיועדות, כמו שזה נראה לפחות מהצד, לא מיועדות להטביע את הספינה.
אלא רק להגיד הגבנו.
כן, מתוך הנחה שאם כן. איראן הייתה רוצה להטביע את הספינה, הייתה יכולה גם להטביע אותה, מדובר בה, אבל מצד שני מדובר כאן במטרה אזרחית, לא מטרה ברור. של המדינה ולא לא מטרה צבאית, ולכן מבחינת ישראל כן מדובר כאן באיזו משוואה חדשה, בהחרפת התגובות מכיוון איראן, מה ששוב תמיד יכול להוביל אותנו להסלמה נוספת.
רואי שרון, תודה רבה לך.
תודה.
הדלקת פה ויכוח מואב, וסיפרת את הסיפור על בן גוריון.
כן.
אז מישהו אחד שהולך לי יודע וכותב לי אחלה סיפור, אבל זה לוי אשכול. אלירן מציית בטוויטר, הסיפור הוא על שר האוצר ספיר ולא על בן גוריון, ועל איווה ולא על אבמה.
ספיר איווה לדעתי. לדעתי ספיר איווה, אבל נבדוק.
אז אלירן מקבל חולצה ותקליט.
אני טעיתי בבן גוריון, אבל לדעתי זה לא אשכול, זה ספיר
ואיווה. אבל מה זה משנה? סיפור טוב. עכשיו אנחנו לענייני אביתר, שניים איתנו, חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, שלום.
שלום, בוקר טוב, בוקר קלמן, טוב. מואב,
אלן.
וצבי סוכות, בימים של שגרה, דובר היישוב יצהר, ועד לפני יומיים איש אביתר, שלום.
שלום וברכה.
צבי, נתחיל איתך, קודם כל, מתי עזבת שם?
יום שישי, יום שישי אחרי הצהריים, כמו שהתחייבנו, בלב כבד, עזרנו את היישוב.
יש סביעות רצון מההסכם שחתמתם עליו?
לא, ממש לא, אנחנו היינו רוצים להישאר. אבל במצב הקיים, זה המקסימום שכנראה יכולנו להגיע אליו.
זו הייתה השאלה, האם במצב הקיים, מהזווית שלכם לפחות, זה המקסימום שיכולתם להגיע אליו?
אז התשובה היא כן. בממשלה הנוכחית, כן.
אני שואל, כי אני רואה אותך חוטף, או אתכם חוטפים בימים האחרונים, גם עיתונאים, גם בטוויטר, מאנשים שמזוהים, אתה יודע, עם הליכוד, תומכי נתניהו על עצם החתימה על ההסכם הזה, מה אתה עונה להם? ועושה רושם לפי התגובות שלך ברשת, שלקחת את זה קשה מאוד.
תשמע, יש פה קמפיין שלוואי וזה היה אישית נגדי, זה קמפיין שהוא נגד ההתיישבות כולה, כמה גורמים, שאגב אפילו נתניהו יצא נגדם, ברדוגו, יעקב ברדוגו מוביל את הקמפיין הזה, והם מנסים לפצל בין המחנה הלאומי, בין הפריפריה לבין ההתיישבות. עד כדי כך שהם נכנסו בנו, תושבי אביתר, ממש בכל הכוח, כי אנחנו לא נתנו לערבים לבוא ולרקוד על חורבות היישוב, ובעצם להביך את נפתלי בנט. אז כאילו, בגלל שלא נתנו לנו את התענוג הזה, אז אנחנו הפכנו להיות בעצמנו נוכלים ופושעים, ומפציצים ממים שלי, עם כל מיני, כאילו, עשינו את הדברים בשביל כסף. לא יודע מה זה ימין, אבל הדבר הזה הוא פשוט הזיה מוחלטת.
חבר הכנסת קרעי, לך יש איזושהי טענה למי מאנשי אביתר?
קודם כל, קלמן, אני מוכרח לומר, תושבי אביתר וכל אלו שהיו שם, אני בעצמי הייתי שם וקבעתי מזוזה בבית המדרש שנבנה ביישוב ופגשתי גם את צבי סוכות, תושבים חלוצים, ציוניים, והלוואי והיו לנו עוד כמה אלפי או עשרות אלפי או מאות אלפי תושבים כאלו. יחד עם זאת, אני מקווה שאתבדה, אבל אני חושב שההסכם הזה עם ממשלת ההונאה הזו הוא כמו לחתום הסכם על הקרח. גם בתוך ההסכם אנחנו רואים בהקדם האפשרי ובהקדם האפשרי, בלי שום תאריכים, בלי לוח זמנים קצוב, וזה נראה כמו משהו שהולך להתמסמס. אני מקווה מאוד להתבדות.
אבל אתה מבין את הביקורת על אנשי אביתר?
אני לא מכיר ביקורת על אנשי אביתר. אני לא מכיר ביקורת כזו. אני חושב שתושבים כאלה ציוניים...
מה זה אתה לא מכיר ביקורת?
לא מכיר. אם זה ביקורת, זה בשוליים.
תפסנו אותך על המאדים עכשיו?
אם זה ביקורת, זה בשוליים, וזה לא רלוונטי, זה לא המיינסטרים של המחנה הלאומי. אנחנו בליכוד תומכים באנשי אביתר, תומכים בהתיישבות, תומכים בעוד ועוד הקמה של יישובים ושל הפרחה וסגסוג של יהודה ושומרון בכל ארץ ישראל, וכאן, ותמכנו בהם כשהם הקימו את היישוב, והיינו שם כולנו, ונמשיך לתמוך. אני רק חושב שהירידה מהשטח, הירידה מהיישוב, תמורת משהו עמום, משהו שלא ברור לי בכל אופן, אני לא מאמין לשום מילה של הממשלה הרעה הזו, אבל אם הם מאמינים להם, אני חושב, אני מקווה מאוד להתבדות, אבל ימים יגידו.
אז הנה, צבי סוכות אומר לך, שלמה קרעי, ירדתם מהשטח בלי שום התחייבות, קשיחה כלשהי שתוכלו לחזור?
תשמע, אני רוצה להגיד משהו לגבי הנושא הזה. בסופו של דבר, אנחנו, הסיבה שההסכם רשום בצורה כזו, זה כי אנחנו התעקשנו שהיועמ"שים השונים במשרד הביטחון ובצה"ל ובמנהל האזרחי, כולם יעברו על ההסכם, ביחד עם אנשי המקצוע שאנחנו הבאנו, גם מהשורה הראשונה, ולכן ההסכם נוסח בשפה משפטית. בסופו של דבר, כשמתחייבים על משהו שהולך לקרות עוד 5 שנים, ואף אחד לא יודע, אני מדבר על החילוץ של היישוב, וזה טבעות ודברים כאלה, אז הם רשומים ככל אפשר, אבל מתוך רצון שהם כן רוצים לעשות את זה, אבל הם לא יכולים להתחייב על זה. מה שיקרה בחודשים הקרובים, זה ישלימו בעזרת השם את הסקר, ואז יכריזו על... אם הסקר יצא לטובתנו, ורוב הסיכויים שהוא יצא לטובתנו, על המקום כאדמות מדינה, ומיידית, סוף צו מיוחד שייתן לישיבה לפעול במקום. על זה, זה דברים שהם קשיחים, כי הם יודעים לעמוד מאחוריהם. על תהליכים שהם ייקחו הרבה יותר שנים, קשה להם לעמוד מאחוריהם יותר, אז הם אומרים ככל האפשר, וזה התחייבות כתובה של הממשלה, שאנחנו מתרגשים גם נעשה בשימוש אז. אבל זה הסיבה למינוחים האלה, אנחנו התעקשנו שזה יתרשם בשפה משפטית, ולכן זה יצא ככה.
צבי סוכות, אתה יודע, אנחנו מדברים על היישוב, ואנחנו משמיעים פה בדקה שתיים האחרונות ביקורת מימין על כך שלכאורה התקפלתם או לא התקפלתם. עצם המעשה שעשיתם הוא עבירה על החוק, ואתם זוכים לגיבוי מהממשלה על מעשה שהוא עבירה על החוק, שהוא לא נעשה בשום תכנון או החלטת ממשלה. אתה יודע, אפשר להקביל את זה לכל אדם אחר שהיה מחליט להקים יישוב בתוך הקו הירוק, מעבר לקו הירוק. ואולי אתה יודע, עשיתם פה מעשה שהוא, אין איך להגדיר אותו, הוא פשוט עבירה על החוק.
ודאי שהוא עבירה על החוק, זו הסיבה שהקמנו את המקום. לצערנו, החוק בישראל לא מאפשר ליהודים כבר עשרות שנים לבנות יישובים חדשים במולדת שלהם. כאן, המקום היחיד בעולם, המדינה היחידה בעולם שאוסרת דווקא על יהודים לבנות יישובים חדשים, בכלל להתפתח במרחב, זו מדינת ישראל. בשעה שערבים משתלטים, יש להם משרד שלם ברשות הפלסטינית שמשתלט על השתלטות על שטחי C. משתלטים כל יום, בכל יום, על השטחים נרחבים מהמולדת שלנו, ולנו אסור, החוק לא מאפשר לנו לבנות. אז אנחנו באנו ואמרנו, לא, נמאס, אנחנו נבוא ואנחנו... בסופו של דבר אנחנו יהודים, וזו המולדת שלנו, ואין שום סיבה שהחוק יאסור עלינו. זה לא קשור לחוקי התכנון והבנייה, זה לא קשור לשום דבר אחר. זה קשור לזה שמדינת ישראל נכנעת לתכתיבים חיצוניים על המדינה. זה קשור לזה שנכנעים לקנייה, נכנעים לטרור, ולכן לא מאפשרים ליהודים לבנות. ואנחנו נמאס לנו, ואמרנו, די. עכשיו, ברור שאנחנו מעדיפים שזה יעשה בצורה חוקית. זו המטרה. אנחנו רוצים שזה יעשה בצורה חוקית. ואני חושב שהסכם שהגענו אליו, די משרת את זה.
שלמה קרי, באותו מובן, אתם יצאתם נגד זה שהממשלה החדשה מתירה לערבים לבנות כלא כחוק ולא מפנה את הבתים שהם בונים בגלל מצוקה שאין להם טבע ותשתית לבנות. והנה, אתה אומר, תושבי אביתר הם גיבורים, הם אחראים, הם ממלכתיים. איך זה מתיישב?
מה שקורה בשטחי C, ביהודה ושומרון, זה השתלטות. זה בעצם פעולה, אפילו אפשר לקרוא לה מלחמתית, של הרשות הפלסטינית כלפי מדינת ישראל. הם מנסים לקטוע שם רצפים של יישובים ישראלים, לבודד יישובים ולגרום לנזק משמעותי שיהיה מאוד קשה לטפל בו בהמשך. ואם נבר תתברר ואם היקש תתפתל, מה שעושים התושבים האלה, הם בעצם מגינים בגופם על מדינת ישראל. הם עושים את מה שהממשלה, את הגלגלים של הבירוקרטיה, והממשלה לוקח להם זמן, אז הם עוצרים, קוטעים את הרצף הפלסטיני, מגינים על מקומות אסטרטגיים, ביטחונית ולאומית. ורוב המון יישובים ככה קמו על ידי חלוצים שבאו ותפסו את השטח, ואיפה שהמחרשה עוברת שם יעבור הגבול שלנו.
זאת אומרת, אתה אומר לא התקדמנו מהתקופה של המנדט שהבריטים היו השליטים, ואין ממשלה ואין החלטות ואין צבא שאומר שזה אולי המקום האחרון שהוא היה ממליץ עליו להקים יישוב מבחינת היכולת להגן עליו.
זה לא נכון, זה שקר. אני הייתי שם ושמעתי את גורמי הצבא, הם אומרים זה מקום אסטרטגי, נמצא על גבעה גבוהה, שולטת על כל השטח, וזה משהו שהוא קריטי וחשוב שיהיה שם. זה מה שאומרים גורמי הצבא. מה שהפלסטינים מנסים לעשות שם זה לקטוע את הרצף ולא לאפשר, לא לתחבורה ולא ליישובים שיהיה ביניהם קשר עם בין היישובים היהודיים שם. אז בהחלט, מאחורי הקו, מעבר לקו הירוק, שזה גם ארצנו, נחלת אבותינו, זה בדיוק אותו דבר כמו שהיה אז. צריכים עדיין לבוא ולתפוס את השטח ולהקים יישובים. אנחנו רואים את המפות של ההשתלטות הפלסטינית בשטחי C, וזה דבר מחריד.
למה הליכוד לא עשה את זה כל השנים?
קודם כל, הליכוד כן הכיר ביישובים שקמו.
לא הכיר. למה הליכוד לא בנה יישובים?
אף יישוב לא הוקם.
יש מבואות יריחו, אבי הנחל, עמיחה, יש עוד רשימה.
אלה דברים שהיו לפני זה. למה הליכוד... רגע, שלמה קרעי, אני שומע אותך על הצורך, מדבר באופן נרגש על הצורך להקים יישובים חדשים. למה לא עשיתם את זה?
אני הזכרתי לך רשימה של
יישובים. לא, הזכרת יישובים שהיו קמים לפניכם. את מבואות יריחו לא אתם הקמתם.
את מבואות יריחו ואבי הנחל נתניהו הכשיר.
לא הכשיר, למה לא בניתם יישובים חדשים אם זה כל כך חשוב?
אני לא מבין את השאלה.
כמו אביתר, מה אתה לא מבין את השאלה? מה אתה עזור
לי שנייה? אני לא מבין את השאלה, אז אני אומר, הדרך, קודם, הדרך היא, קודם כל היו לנו 8 שנות אובמה, ואתה יודע את המאבק ואת העמידה האיתנה של ראש הממשלה כלפיו.
שכנעת. אחר כך הגיעו שנות טראמפ, מה קרה בהם?
נכון, והתחילו ובונים ומקימים ויש מאחזים, והתוכנית הזאת
של... איזה יישוב אתם הקמתם?
אז הזכרתי לך מספר שמות.
לא, אף אחד מהם לא אתם הקמתם.
בוודאי שכן. יש את עמיחי שאנחנו הקמנו.
אחרי שני... כן, עמיחי היה, צריך להגיד, עמיחי היה היישוב היחיד שהיה בתגובה להריסה של יישוב אחר. למה את הביאת... לא, אני שואל, למה משלת הליכוד לא חיכתה לכל מיני צבי סוכות כאלה, אלא אמרה, מכיוון שחשוב להקים יישובים בארץ ישראל כמו שמענו לך, אנחנו נקים את אביתר.
אז קודם כל אני מסכים איתך, צריך לעשות הרבה יותר ממה שעשו, עשו חלק, לא עשו מספיק, וצריך להמשיך ולעשות, ובוודאי שלא לפנות יהודים מבתיהם, זה דבר יותר חמור מאשר עכשיו כן הקימו וכמה הקימו. צריך להקים, צריך להשתלט על השטח. אני בעצמי יזמתי דיונים בוועדת חוץ וביטחון כבר לפני שנה וחצי על השתלטות הפלסטינית ועל זה שאנחנו צריכים לתפוס את השטח. ובוודאי צריך, העשייה הזאת לא נפסקת. אנחנו עדיין, בעיקר לאור הפרעות שראינו אפילו בתוך הקו הירוק, בתוך ערי ישראל, לא שאני מבדיל ביניהם, אבל אתה רואה שהדבר הזה, אנחנו עדיין לא נמצאים כאן במדינה שיכולה לשקוט על השמרים ולעשות את הכל בצורה... הכל בצורה מסודרת, עדיין צריכים חלוצים, עדיין צריכים אנשים שיבואו ויתפסו ויגלגלו את הציונות, בוודאי.
חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, צבי סוכות, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
איפה לא בונים כן טבעות? לא הבנתי.
מה?
אמרת, הערבים הם משתלטים על כל מיני מקומות כי אין להם טבעות.
לא, יש טענה של אזרחי ישראל הערבים שביישובים, למשל במשולש, כשהמשפחה רוצה להתרחב, הבן רוצה לבנות, אין קרי, לא הוקם יישוב ערבי חדש כידוע מאז קום המדינה.
גם לא נכון.
ולא מאפשרים התרחבות של היישובים הקיימים יותר מאשר השטח הקבוע כרגע. זאת הטענה שלהם.
הוקמו לא מעט יישובים ערבים מקום המדינה. זה אחד. רק בנגב אנחנו על 18 יישובים כאלה. 7 עיירות הוותיקות ועוד 11 שאחר כך. זה לא הפריע לאף אחד.
אתה מדבר על הבדואים.
כן, אוקיי. ערבים, הם גם ערבים,
הם
לא?
גם ערבים, בסדר, אני מדבר על הערבים באזור המשולש, באזור הגליל.
גם באזורים
שם
האלה...
שם לא הוקם יישוב חדש אחד.
לא, אבל אמרת, אין טבע, יש טבעות. אנשים לא רוצים לגור, יותר נוח לגור איפה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, ולא לשלם היטלים, ולקבל אישורים מוועדות לתכנון בנייה בשום מקום. זאת בעיה.
בסדר. הרי מה הדיון פה, בעיניי? הימין, כל הזמן, כשזה נוגע לצד ה... ערבי נאמר, אומר, שלטון החוק, שלטון החוק, שלטון החוק, שלטון החוק. פה, איפה שלטון החוק? עולים חבורה, מקימים מאחז, וזאת העובדה בשטח, ובעצם קובעת למדינה, לממשלה, מה לעשות. איפה שלטון החוק? איפה המדינה החליטה? הממשלה יכולה להתכנס.
אותו שלטון חוק שנמצא בנגב, רק פי אלף.
שתחליט שהיא רוצה יישוב.
אבל לשלטון החוק הזה, מה קורה איתו בנגב? פי אלף מזה, בהיקפים הרבה יותר גדולים. מה קורה?
אני חושב שיש הבדל בין סוגי אוכלוסייה, בין אוכלוסיית מיעוט לאוכלוסיית הרוב, ועכשיו תגיד לי גזענות של ציביות נמוכות.
ממש.
לא, ממש לא.
לא מבין את הדבר הזה. יש חוק ליהודים וחוק לערבים?
לא, יש מה מגזר מסוים מקבל מהמדינה, מה הוא נותן למדינה, איזה משאבים הוא מקבל מהמדינה.
אתה אומר לבדואים ככה, אם נראה לכם, לשיטתכם, שאתם לא מקבלים מספיק, אז יאללה, שימו את החוק בצד.
לא.
כל אחד יחליט...
כולם צריכים לקיים את החוק.
טוב שאתה לא שר המשפטים.
כולם צריכים
לקיים. או חבר כנסת, או נשיא בית המשפט העליון.
אני לא מדבר על הציות לחוק.
אז מה?
אני לא מדבר על ההבדל.
אבל אני מדבר על הציות לחוק.
אני מדבר אל... יש הבדל בין לבוא בטענה שהיא נכונה, אבל בסופו של דבר, מה ההיגיון בה, מה המידתיות
בה. יש המון מקום.
מה המידתיות בה.
בוא אני אגיד לך משהו. יש המון מקום.
מי האוכלוסייה בשטחים? הפריבילגית ומי המופלט? המתנחלים או הפלסטינים? מי?
ברור שהפלסטינים הם הפריבילגים.
אוקיי, אז כאן הוויכוח ביניהם.
לא, אבל אני לא רוצה ויכוח כזה. לכן, מכיוון שאני לא רוצה לבוא עם הדעות שלי מול הדעות שלך, אז אני אומר חוק לכולם. ואם אסור לבנות באביתר, אסור ודאי לבנות גם באלף מקומות אחרים בנגב.
אבל לא שמענו אתכם אומרים שאסור לבנות באביתר.
הנה אני אומר לך.
לא שמענו אתכם אומרים. איפה כל אנשי הימין שיגידו חברים, קודם כל תעופו משם, קודם כל. תעופו משם, תעופו משם עכשיו.
ומסתבר שהם צודקים. אומרים לך מואב, אתה שתקת וממשיך לשתוק באלף מקומות אחרים, כי אתה אומר ערבים, הם לא פריבילגים, מותר להם, אין להם טאבה, הם טוענים שאין להם טאבה, בוא ניתן להם. אז אם, תקשיב, אם אין פה חוק וכל אחד יכול לקחת לידיים מה שהוא רוצה, אז כל אחד לוקח לידיים מה שהוא רוצה.
אז אתה אומר, סבבה שאנשי אביתר מפרים חוק, אין לי שום בעיה עם זה.
לא, אתה לא מקשיב לי.
כי גם המדינה לא אוכפת את החוק גם מול אוכלוסיות אחרות.
לא, אני רוצה שיחפו על כולם.
אתה לא רוצה שיחפו על
כולם. אני רוצה שיחפו על כולם.
לא שמעתי את אנשי הימין אומרים, לא, אם אתה רוצה שיחפו את כולם.
אני לא יודע מי זה אנשי הימין, אתה מדבר איתי, אני אומר לך, אני רוצה שיחפו את החוק על כולם באופן שווה.
אתה התבטאת על כך ש מאחז אביתר צריך להיות מפונה משם ביום עלייתו על הקרקע.
אני רוצה
שקודם כל, זה לא חוגי, קודם כל תלכו משם. אחרי זה נבדוק את זה.
לא, מה זה, אבל זה לא קודם כל, כי קודם כל יש גם אחרים. הם היו לפני הקודם כל הזה.
אוקיי, אז חזרת לוואטאבאוטיזם.
לא.
אז אתה אומר, רגע, חבר'ה, אני לא נגד אביתר, כי אני לא, כי אתם, קודם תטפלו בערבים, אחרי זה אני נגד אביתר.
וואטאבאוטיזם בעברית פשוטה הוא דרישה לאמת מידה אחידה. אם אני מואשם בזה, אני שם, אני מקבל על עצמי את האשמה.
אז זה עובד גם הפוך. יגידו לך עכשיו הבדואים, אם באביתר אתה מכשיר קבוצה שעולה בזה,
ולכן אני אומר, בוא נחוף את החוק על כולם, אתה מקבל את זה?
כן.
בדואים, יהודים, יהודה ושומרון, שומרון ויהודה. מקובל.
הסימטריה היא הבעייתית.
דיווחי תנועה.
הסימטריה בין אוכלוסיית הרוב למיעוט, בין החזק לחלש, בין המופלל לפריבילגי.
מי קובע מי חלש?
העובדות קובעות.
מה זה עובדות?
העובדות קובעות. מי הרוב ומי המיעוט, מי החלש, מי החזק, מי השולט, מי הנשלט. לא.
בדואים נשלטים, אזרחים יותר טובים ממך.
אני אומר שאני...
הם מקבלים יותר פריבילגיות ממך. אתה בגיל 18 הולך לצבא, הם עושים מה שהם רוצים. אתה יודע שבמגזר הבדואי בדרום, לכל בן אדם שמתחתן יש בית, ואיש שם מעולם לא לקח משכנתה. איך זה?
לכל מי שגר בעבר לקו הירוק והוא יהודי, יש זכויות מלאות שהפלסטינים לא יכולים לחתום עליהם.
פלסטינים לא אזרחים במדינת ישראל, אל תשווה לי בין אזרחים למישהו לא אזרח.
אבל אביתר הוא בשטח הזה? אביתר הוא בשטח הזה? הוא בשטח שבו, יש אוכלוסייה אחת מופלית לטובה, ואוכלוסייה אחת מופלית לרעה.
יש אפליה אחת. עכשיו אנחנו לארצות הברית, ואנחנו עם בן ציון נוגינסקי, שלום לך.
שלום וברכה.
ואנחנו מדברים איתך על אחיך, הרב שלמה נוגינסקי, שהותקף, רב של חב"ד בבוסטון, שבסוף השבוע הותקף ונדקר שם. לפני הכל, מה שלמה?
שלמה, ברוך השם, עכשיו משתפר, הוא עדיין עם 8 דקירות ועם כאבים עזים, אבל ברוך השם, מצבו משתפר.
איפה הוא נפגע?
מה?
איפה הוא נפגע? איפה הוא פצוע?
נפגע, המחבל שתקף אותו ניסה לתקוף אותו למעלה מ-40 פעם, וברוך השם הוא פגע בו רק 8 פעמים, הוא נפגע, יש לו פגיעה קשה בכתף, בבטן ובאצבעות.
מה אנחנו יודעים על נסיבות האירוע? מה קרה? שיכול אולי ללמד על הרקע...
היום הוא חקיר לבית חב"ד.
כן, שיכול אולי ללמד על הרקע לאירוע הזה כמובן.
כן, כמובן. זה היום רגיל של בית חב"ד, היה קמפ של עשרות ילדים, בתוך הבית כנסת, אחי שהוא שליח שם ורב, הוא עבר מארץ לפני שנתיים לבוסטון בשביל לעבוד עם הקהילה הרוסית בבוסטון, הוא ישב על המדרגות של הבית כנסת, מגיע בחור הערבי בן 24 עם אקדח, ואומר לאחי, אחי עמד על יד הרכב בעצם, מבין, ואמר לו תפתח את הרכב. אז אחי נותן לו את המפתחות של הרכב, שיפתח את זה. אומר לו, אתה תיכנס איתי ביחד לתוך הרכב. ברגע שהוא אומר את זה, אחי מבין שהוא מנסה לחטוף אותו, הוא מתחיל לברוח, אבל הוא בורח לא לכיוון הבית ספר, איפה שהוא אנשים והילדים, הוא בורח לכיוון הפארק. הערבי עודף אחריו עם סכין, ומתחיל לנסות לדקור אותו. 40 פעם בחזה, בלב, וברוך השם אחי נלחם איתו והצליח שיפגע בו רק בכתף השמאלית וקצת בבטן, אבל לא פגיעה עמוקה.
כמה האירוע הזה חריג? אולי לא האירוע הזה, כי הוא עצמו כן חריג, אבל בכלל התקפות על רקע התקפות של יהודים, על רקע אנטישמי כזה או אחר?
לצערנו הרב, אני בעצמי רב בניו יורק, ולצערנו הרב, המצב פה האנטישמי הוא כן עולה, זה כן קורה יותר בדחיפות, הרבה יותר ממה שהיה בעבר. באמצע היום בבוסטון דברים כאלה לא היו בעבר, וזה מאוד מדהים כמובן.
הוא רק, אני צריך לחזור שוב לאירוע. הוא התבטא, התוקף התבטא באיזשהו אופן על כך שמדובר על תקיפה נגד יהודי בגלל אותו יהודי, אנטישמי, אנטי-ישראלי, פרו-פלסטיני. אנחנו יודעים משהו על הרקע?
אז קודם כל, ישנם מעמד הטוויטר שלו, לכאורה, שכותב שם על פרי פלסטין וכו'. זה כן פורסם, אני עדיין לא יודע אם זה עוד הוכח שזה העמוד שלו בדיוק, אבל מעמוד עם השם שלו מובא שם פרי פלסטין ומודעות כאלה, בנוגע למודעות אנטי-ישראליות. וכשהוא אמר, כשהוא הגיע לאחי, הוא לא אמר מילה אחת על ישראל או על יהודים, אבל הוא אמר לאחי, אמר לו, תיכנס בעצמך לרכב, אמר לו, אתה תיכנס איתי ביחד, והוא לא ניסה לקחת מאחי לא כסף ולא כלום, לא ארנק, שום דבר. לא עניין אותו. עניין אותו רק לפגוע בו, וגם כשהוא ניסה לתקוף אותו, ניסה לתקוף אותו בלב ובאזורים המסוכנים.
אני חוזר לשאלה של קלמן, איפה אתה מתגורר, אגב?
אני בניו יורק.
בניו יורק. זאת אומרת, שם הרבה מאוד שנים, אני מניח?
אני שליח, כן, 13 שנה בשליחות.
אז בוא נדבר ל-13 שנה, לרואים שינוי, אתה היום מרגיש אחרת מאשר לפני כמה שנים, אתה מתנהל אחרת כשאתה יוצא החוצה לרחוב?
לא, אין התלהלות אחרת. אנחנו שוב פעם בשליחות הרבי מלובביץ' הגענו לניו יורק, והמטרה שלנו היא להפיץ אור ולעבוד עם הקהילה, אבל כמובן שישנה יותר זהירות מאשר היה בעבר, ויש יותר הקפדה לביטחון במוסדות ואירועים גדולים שעושים, שלפני זה לא היו שמירה ועכשיו כן עושים שמירה והכל. אז בוודאי שיש, אבל שוב פעם, המטרה שלנו היא לחזק את הקהילה ולהיות בגאווה.
אבל אתם חוששים? יש חשש?
מה, מה?
אתם חוששים?
תשמע, יש, צריכים תמיד להיות, צריכים להיות תמיד מוכנים לכל דבר ולהקפיד על הביטחון ועל כל מה שיש, אבל יחד עם זאת אנחנו ממשיכים בפעילות מלאה. אבל כמובן צריכים להקפיד על כל האמצעי הזהירות. כמובן.
בן ציון נוגינסקי, תודה רבה לך ובריאות לאחיך.
אמן, אמן. תודה רבה.
שלום, שלום. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, שלום. נסה אתה מואב?
דקלה?
מואב, בוקר טוב.
אתה מבין? אתה מבין?
וגם לך, קלמן.
זה ביותר מעליב.
אתה מבין? אתה מבין?
טוב, תדבר איתה.
לא, אני אמרתי גם מקודם, פשוט לא שמעת אותי. אז אני לא שמעתי. כנראה שזה סלקטיבי.
בבקשה, מואב, תדבר איתה, בבקשה.
דקלה, מה שלומך?
הכל בסדר.
אתה רואה ככה מתחילים, קלמן, ואז קורונה על ראשנו, לצערנו. בוא נדבר קודם כל על העובדות, מה אנחנו יודעים. כן.
מדברים במספרים. תראו, קודם כל, לפי העדכון הבוקר של משרד הבריאות, 183 מאומתים חדשים אתמול, אבל כמובן שמדובר בסוף שבוע, ומספר נמוך יחסית של בדיקות. בבתי החולים 29 חולים שמצבם מוגדר קשה, ואם אנחנו מסתכלים על המפה של הרמזור, אז כרגע צבועות באדום כוכב יאיר וצופים, ויש לנו כאן שיפור במצבה של כפר סבא, שהיא כבר לא אדומה, אלא כתומה, וגם רמלה ומודיעין במגמת שיפור.
אבל בגדול, אמרת 29 חולים קשה, משהו, מישהו מתוכם מהגל האחרון, או שזה כאלה שאנחנו, שסוחבים את זה עוד מלפני?
אז זהו, זה בדיוק העניין, שבשבוע האחרון אנחנו כן רואים גם חולים חדשים במצב קשה שמתאשפזים, והם באמת מיוחסים להתפרצות הזאת, וזה מה שמדאיג את כולם. כלומר, משרד הבריאות אומרים שהצוותים המקצועיים פשוט יושבים על האשפוזים בבתי החולים, ואתם יודעים, מספר מאומתים זה נתון שהוא מעניין ונחמד, אבל באמת שמה שחשוב לנו הוא כמובן מה שיקרה בבתי החולים, האם אנחנו נראה עכשיו את ההשתקפות של העלייה הזאת, של ההתפרצות הזאת בבתי החולים או לא. יש שני הבדלים משמעותיים בהתפרצות הזאת לעומת מה שראינו בהתפרצויות קודמות. קודם כל, כמובן, העובדה שיש כל כך הרבה אנשים, 65% מהאוכלוסייה שהם או מחוסנים או מחלימים, וגם העובדה שהגל הזה לפחות מתחיל, ההתפרצות הזאת מתחילה גם צעירה יחסית. כלומר, יש הרבה תלמידים ואנשים עד גיל 30 שהם בעצם מוגדרים מאומתים.
אבל רגע, דקלה, אנחנו רק רוצים להבין, מבחינת המאומתים, יש גידול קבוע כל יום יותר מאומתים מקודמו?
אנחנו רואים, מלבד סוף השבוע, מלבד שבת, אנחנו ממשיכים לראות איזושהי מגמה. היה יום אחד שהיה ככה מעל 300, מתחת ל-300, אבל אנחנו רואים איזושהי מגמה עקבית ואיטית של עלייה. אני יכולה להגיד לכם שאתמול דוח שמוצאים החוקרים של האוניברסיטה העברית והדסה, שהם מעבירים גם למועצה לביטחון לאומי, אומר שאם לא היה שינוי משמעותי, ייתכן שמספר המאומתים יגיע תוך שבועיים למשהו כמו 1,000 נדבקים ביממה. ואז באמת העניין המהותי הוא השאלה האם העלייה בתחלואה הקשה והבינונית תהיה בהתאם כמו שראינו בהתפרצויות קודמות, או כמו שבעצם עכשיו הערכה היא, כמו שאנחנו רואים גם במקומות אחרים בעולם, שזה יהיה שונה בגלל החיסונים. הצוות הזה המליץ קודם כל באמת להקפיד על מניעת הדבקה באוכלוסיות פגיעות, כמו בתי חולים, בתי אבות, וגם יש כאן שאלה גדולה שנמצאת על השולחן, והיא החזרה של התו הירוק בצורה כזאת או אחרת, מניעת התקהלויות. עדיין לא נקבעה ישיבת קבינט קורונה לשבוע הזה, אבל כל הדברים האלה עדיין על השולחן, הגבלות רכות יחסית במטרה לבלום את ההתפרצות הזאת.
דקלה, תודה רבה.
תודה.
עכשיו אנחנו עם פרופסור גליה רהב. גליה רהב, מנהלת מחלות זיהומיות בשיבא, יושב ראש איגוד למחלות זיהומיות, וגם חברה בקבינט המומחים של הקורונה. שלום פרופסור רהב.
בוקר אור.
מה שלומך?
בסדר.
אנחנו צריכים להיות מודאגים?
תראה, אני חושבת שכן, יש קצת עלייה, שנכון שאין תחלואה קשה עדיין, אבל גם קצת, הכל זוחל, והזוכל זה טוב, זה אומר שיש לנו זמן באמת לעשות משהו, למנוע שבאמת...
לא, פרופסור רבא ש... כמו תמיד אנחנו חוזרים. כמו תמיד, לא?
אתה האיש אשר תמיד חוזר, קלמן.
בוא נגיד שלום. איתנו? כתוב לו על הקו. כתוב לו על הקו ולי כן על הקו. רבקה רבית, שלום. זה כל המרואיינים הם אותו דבר, הם רוצים לשמוע רק אותך.
רבקה רבית, בוקר טוב.
רבקה רביץ?
וואו.
אתם בטוחים שדיברתם איתה? אתם שם במכונה קונטרול? נסו שוב להעלות את ראש הסגל של נשיא המדינה ראובן ריבלין. רבקה רביץ, שלום.
בוקר טוב, שבוע טוב.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, מה שלומך אתה?
ברוך השם, עדיין ראש הסגל של הנשיא ריבלין. עד מתי?
עד יום שישי.
יום שישי. יש כבר איזה חפיפות, עניינים, הבא בתור, הבאה בתור?
כן, יש חפיפות, יש שיחות, הבאים בתור באים, שואלים, ואנחנו, אני וכולנו,
שמחה
עוזרים,
נותנים
כל מידע.
יפה, אנחנו נדבר עוד מעט על קצת יותר בהרחבה לתפקיד שאת מסיימת עכשיו, אבל בואי נקפוץ קודם כל אל האירוע, אל האירוע מהעניין ההוא שצולם וכולנו ראינו אותו בביקור בשבוע שעבר אצל הנשיא ביידן. למי שלא יודע, אנחנו מדברים על התמונה ההיא שפורסמה כשנשיא ארצות הברית עומד לידך וקורא הברך. מה היה שם?
קודם כל היה מרגש, כי נסענו בעצם לפגוש את נשיא ארצות הברית השלישי בקדנציה שלנו. נשיא ריבלין פגש את הנשיא אובמה בבית הלבן, את הנשיא טראמפ אצלנו בבית הנשיא, ועכשיו את הנשיא השלישי בקדנציה שלו. אז זה היה מרגש מההתחלה. כשנכנסנו לפגישה של ארבע עיניים, שזה היה התחלה של המפגש, נכנסנו רק אני והבת של הנשיא ונשיא, ושם הבת של הנשיא העבירה לו איזשהו מסר מאוד מאוד מרגש.
הנשיא שלנו.
כן, מסירים. הבת שלו ענת העבירה מסר מאוד מרגש בשם הילדים שלה, וביידן ממש התרגש וזרם, וככה זה כבר נהייתה שיחת ילדים. ואז המסירים הציגו אותי ואמר, זו ראש הסגל שלי, ויש לה 12 ילדים, והנסיבה נמנע, וואו, אני לא מאמין באמת, 12 זה אמיתי, המשיך והסבירה שאני חרדית, ממשפחה דתית מאוד, ואומר, וואו, גם אני באה ממשפחה נוצרית, ואמא שלי הייתה שומעת את זה, וואו, והוא ממש, אני חייב לכאורה בערך לדבר כזה. ואז הוא גם לקח אותי, אותנו, וחצה איתנו את כל החדר, ממש לצד השני של החדר הסגלגל, והראה לנו תמונה של אמא שלו, מבוגרת, בת מעל 90, עם איזו סמלה אדומה כזו, עומדת בינו לבין אובמה, ביום שבו אובמה הושבע לנשיא, והוא הושבע לסגן נשיא. סיפר לנו על התמונה.
מה עושים כשנשיא ארצות הברית קורא בערך לפנייך? קצת מביך, לא?
כן, זה היה מרגש. מפתיע, בעיקר. כן, קצת מביך גם.
תגידי, אישה חרדית שמנהלת את, את לשכת נשיא המדינה, זה סיפור בעינייך? זה משהו שהוא הוא אירוע? הוא מזמן איזה התלבטויות מסוים מיוחדות? איזה דילמות כאלה אחרות? או שאת אומרת, לא, זה לא משנה, חרדית,
דתית? למפרעה, אני מבינה שזה כנראה כן סיפור, למרות שבאמת בכל התקופה הזו של למעלה מ-20 שנה שאני עובדת עם הנשיא ריבלין, תמיד נתן, ידע לתת לי תחושה כל כך טובה וכל כך מקצועית, שאף פעם לא חשבתי שזה סיפור, עד שבאמת התחלתי לשמוע שאלות ולהבין מההתפעלות של אנשים שזה כן סיפור, אבל כנראה שמה שבאמת הסיפור הוא שהנשיא ריבלין ראה בזה דבר מובן מאליו, והוא תמיד אמר, אני לא מעסיק אותה כי היא חרדית או כי היא לא חרדית, אלא כי היא מקצועית, וזאת באמת הייתה תמיד תחושה ממש טובה לדעת שבן אדם מקבל אותי כמו שאני, ואף פעם באמת בכל השנים האלו אף פעם לא נתקלתי בשום הרגשה ש מתייחסים אליי באופן שונה בגלל שאני באה ממגזר כזה או אחר.
אבל האם זה הציב בפנייך דילמות, רבקה רביץ? זאת אומרת, את יודעת, שהנשיא פותח את חודש הגאווה, או רבה רפורמית מדליקה נרות אז בפגישה עם אובמה, או דברים ש
שם העיתונות החרדית נכנסה בנשיא.
כן, זאת אומרת, דברים, דברים שלפחות על פניו מאוד מנוגדים לעולם ממנו את באה ולהשקפותייך.
נכון, כן, ברור שהיו מקרים שבהם נתקלתי בהתרחשויות או שהייתי צריכה להיות שותפה במפגשים שאם לא הייתי ראש הסגל של הנשיא אלא רק רבקה רביץ החרדית כנראה לא הייתי נוכחת בהם, אבל שוב, אף פעם לא הרגשתי שונה אף פעם לא קיבלתי איזושהי תחושה שאני פחות טובה מאחרים בגלל זה.
לא, אני שואל הפוך, אני שואל הפוך, אני שואל הפוך.
אני מבינה שאתה אומר שזה
את קיבלת את כל התחושה הטובה בעולם, בתנאי שזה בחוקים שלנו, שזה להטאב, וזה רפורמיות, וכך הלאה. זאת אומרת, האם אצלך זה לא יצר איזשהו דיסוננס, שאני מאוד רוצה, אתה יודע, להיות עם הנשיא ריבלין מאמינה בו, אבל יש בעיה.
מתוקף תפקידי נכחתי באירועים כאלו ואחרים, גם כמו שתיארת את הדלקת הנרות בבית הלבן וגם אחרים, וזה היה מתוקף תפקידי, זה לא אמר שום דבר אם אני מסכימה או לא מסכימה, אלא הייתי צריכה להיות שם.
ובעולם שמנו את בא, איך זה התקבל? זאת אומרת, עד כמה
לפעמים הייתה ביקורת, ולפעמים גם ביקורת אישית, זאת אומרת, קצת איך עשית את זה, ולמה נתת לו, וכל מיני כאלו דברים. וזהו, שכחו,
שתו כוס
מים קרים,
והלכו הלאה. כן, אבל הציבור החרדי ראה בך, רואה בך נציגת המגזר שם?
כן, הציבור החרדי תמיד רואה
בין אם הוא רוצה להגיע חרדי איכשהו אל הנשיא, ובין אם הוא רוצה לתקוף אותך, כי לא בשביל זה שלחנו אותך.
אותו, כן, תמיד ראו בי, וזו תמיד תכונה שלנו החרדים לראות בכל חרדי שנמצא במקומות כאלו נציג. וזה בסדר, זה המחיר ששילמתי, ואף פעם לא התלוננתי.
תשמעי, את מרואיינת לא קלה, את יודעת? מוכרח לומר לך. כאילו, את לא פוליטיקאית, אולי תהי פוליטיקאית, מרואיינת לא קלה. אני יודעת למה? כי כאילו, אנחנו הרי מה התפקיד שלנו לחדד קונפליקטים. ואת אומרת, אין קונפליקט, הכל בסדר, מקבלים, וזה לא אומר ככה. תני לנו איזה קונפליקט, תני להתפרנס, רבקה, תני להתפרנס. תני קונפליקט.
האמת שפחדתי לעלות לשידור שלכם, אני מקשיבה לכם כל בוקר.
לא, אליי, אל אסף וקלמן, זה מואב, אבל סבבה.
אבל גם אתה לפעמים, ואני אוהבת, ובאמת זה עושה לי תמיד מצב רוח טוב התוכנית שלכם, מביאה אותי עם חיוך תמיד למשרד, אבל לפעמים אני אומרת, יו, הם קוראים את הבן אדם, כן? אז פחדתי. פחדתי קצת.
לא נותנת.
באנו במוד נחמד הבוקר.
לא, רק ניסינו, את יודעת, אבל תני איזה משהו ככה. את אומרת, נגיד, אני אתן לך דוגמה. היית אומרת, שמו, זה יצר אצלי קונפליקט נוראי. היה לנו עם מה לעבוד. את אומרת, הכל סבבה.
הנה עוד שנייה, אסף, עוד שנייה, מואב מציע לך קונפליקטים. בבקשה, מואב, איזה קונפליקט היית מציע?
רגע, יש לי שאלה אחרת. יש לי שאלה אחרת. תגידי, 12 ילדים יש לך. הלו?
כן, כן, ברוך השם.
איך מגדלים 12 ילדים? כאילו, טוב, לקלמן יש כמה קלמן?
אז הנה, תקציב, פה לפעמים יש קונפליקטים, פה לפעמים לא קל, נגיד כשקמים בבוקר וצריך לצאת ממש מוקדם לעבודה, ולילד אחד חסרה נעל אחת. אישה שלחת על הגן רק עם נעל אחת.
כן, 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 כן. זה נכון גם בשלושה ילדים. זה נכון גם בשלושה ילדים. מה עושים עם 12?
לפעמים לא קל. וזה באמת לפעמים גם דיסוננס, כמו שאתה אומר.
וצריך להגיד שגם בעלך לא יושב בבית, נכון?
אשכרה לא יושב בבית, או ראש עיר, וראשי הרשויות המקומיות בזמן קורונה, עבדו בישראל הכי קשה שאפשר, היו ממש מוקד העבודה הקשה, היו ימים שהוא ישן במשרד שלו. הייתה אפילו שבת אחת שהוא ישן במשרד, מרוב שדחוף היה שהייתה כל כך הרבה עבודה. אז כן, זה לא היה קל, ובהחלט בימים האלו של קורונה אני קצת הורדתי מתח בעבודה, ואנחנו משתדלים, וזה לא יפגע בילדים, אבל אפשר, לפעמים יש קונפליקטים, זה לא תמיד פשוט לב.
אמרת לחן ארתי סרור בידיעות אחרונות ביום שישי האחרון, שהיית רוצה להיות חברת הכנסת החרדית הראשונה. באמת?
אני אגיד לך, כן, קודם כל, אני אגיד לך, זה משמחה שיש לי במה כזו חשובה להסביר מה שלא בטוחה שהובנתי.
להסביר כי זה עורר שערה במגזר, אם אני מבין נכון.
אני אגיד לך, קודם כל, שאיפות תמיד מותרות, ומותר לשאוף לאן שרוצים. כרגע הדבר הזה הוא לא עומד על הפרק, בגלל ש...
רגע, משהו בשמיעה שלנו, את הדיבור שלך, קצת התעמם, אולי את באיזה דיבורית או משהו?
לא, 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 אני בפתן עצמם, ולא זזתי, לא שומעים אותי טוב.
בסדר, נסתדר.
כן, דברה נוספת, עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב, כן.
אז אני אומרת שכרגע הנושא הזה הוא לא עומד על הפרק, כי אין כרגע תוכנית לשבץ נשים במפלגות החרדיות, וכמו שבדיוק אמרתי אצל חן ארתי סרור, אני לא מתכוונת בשום צורה ואופן להתמודד בשום מפלגה שהיא לא חרדית, כי אני חרדית מיינסטרימית, ואני גאה בכך, ואני תפופה למועצת גדולי התורה ולרבנים, ואני גאה בכך.
לא, אבל השאלה אם את קוראת להם, ברור שבמצב הנוכחי אין אפשרות, אבל השאלה אם את, ואולי מישהי כמוך יכולה להוביל איזה מהלך או איזה בכיוון הזה.
אז לא, אז בדיוק מישהי כמוני היא מישהי שלא תקרא לרבנים ולא תיתן הוראות לרבנים, אלא אני כפופה למועצת גדולת הרב ולרבנים, ואני גאה בזה ושמחה בזה. אבל אם יום אחד יקרה משהו ויצטרכו לשבץ אישה במפלגה חרדית, אמרתי, ואני אומרת שוב, שיש לי שאיפה כזו, ואני חושבת, הכנסת היא מקום נפלא לפעול בו, ויוכיחו חברי הכנסת החרדים המצוינים שלנו שמצליחים לפעול בכנסת. הכנסת היא באמת המקום לפעול בו.
לא, זה כנראה לא יקרה מעצמו, ואת אומרת, אני לא אהיה זאת שירים את נס המאבק.
ועובדה שגם לא הרמתי אף פעם.
אבל למה בעצם את מאמינה בזה?
אני אגיד לך למה. כי אני אולי מאמינה בזה, אבל אני יותר מאמינה, או יותר שמחה וגאה להיות במיינסטרים החרדי. אני מוכנה לשלם כל מחיר שידרש בשביל להמשיך ולהיות חרדית בלב החרדיות, ולהיות חלק מהחרדיות. ויש לזה מחירים, אני יודעת, אולי גם הייתי רוצה שהבן שלי ילמד יותר אנגלית ומתמטיקה, והוא לא לומד, כי חשוב לי שהוא ילמד בישיבה רגילה, שמלמדת מה שמדורי דורות לימדו. ויהיו הרבה נשים חרדיות לא פחות טובות ממני, יראות שמיים לא פחות ממני, שיחשבו אחרת וחושבות אחרת ופועלות אחרת. ואני הדגשתי, לא אמרתי, אני רוצה רק במסגרת החרדיות המיינסטרימית לפעול.
את מבינה שלמאזין מן הצד, יש פה פרופו קונפליקטים שדיברנו קודם. זאת אומרת, את, לפי מה שאת אומרת, את מאמינה בזה שאישה יכולה וצריכה להיות חברת כנסת, ושילדים צריכים ללמוד מתמטיקה אנגלית ולימודי ליבה, ואת שמה את כל זה בצד, ומכפיפה את עצמך להחלטות של אנשים אחרים על אורח חייך.
צר לי לאכזב אותך שוב, אבל זה הכי לא קונפליקט, כי באמת בשביל אישה חרדית, זה הדבר שהוא הכי לא קונפליקט, שיש מועצת גדולי תורה. ויש רבנים, אישה, כל בן אדם חרדי, אמיתי, מוכן לשלם את המחירים. גם אם הוא יודע שזה מחירים, ומותר לדעת שמשלמים מחירים, ומותר גם לשאוף. שאיפה זה לא דבר פסול. כל עוד אני יודעת ומכירה ומוכירה את תנאי המסגרת, זכותי לשאוף.
רבקה רביץ, ספרי לנו קצת על מערכת היחסים של הנשיא עם בנימין נתניהו. מערכת היחסים שנראתה לכל אורך הקדנציה, לפחות מבחוץ, כמו תאונת דרכים מתמשכת.
זאת לא הייתה מערכת יחסים קלה, אבל גם כאן הרבה פעמים התקשורת או מה שראו מבחוץ עצים דברים שכמעט ולא היו. מה שאני יכולה להגיד לך, ובאמת מתוך חדרי החדרים, ובאמת מהעין של מי שישראל את הכל, כן, ראיתי הכל וראיתי ביניהם גם הערכה, וגם תמיד כשזה היה נוגע לעבודה ולמה שצריך לעשות למען המדינה, זה תמיד נעשה בצורה הטובה ביותר בשיתוף הפעולה, וראיתי אותם יושבים גם שעות ארוכות, קשה לפעמים היה להרים אותם מהכיסא כשהם היו צריכים לדבר, והייתה ביניהם הערכה הדדית, נכון שלא תמיד היה קל,
איזה ערכה? רבקה רביץ, רגע, אני לא מבין. ריבלין הודה בשיחות שהוא לא רצה לתת לנתניהו את המנדט, ונתניהו ידע את זה. נתניהו, על פי ריבלין, פגע בו באופן אישי, ניסה לסכל את בחירתו, ואחר כך, לפי טענת ריבלין, גם היה משהו נגד משפחתו שיצא מסביבתו של נתניהו. איזה ערכה?
ועדיין, רק בהמשך לשאלה של מואב בעניין המנדט לנתניהו, גם כשריבלין, נשיא, נתן את המנדט לנתניהו, בחר במפגיע שלא לזמן אותו לבית הנשיא, אלא לשלוח לו את המנדט עם שליח.
אבל נתן. אז הנה אתה בעצמך עונה על השאלה, הוא נתן. נכון, שוב, אני אומרת, אני לא מכחישה. היו קצת בעיות ביניהם, והייתה לפעמים, היו קונפליקטים, כמו שתיארת בדיוק, הם יכולים לומר הכל. אבל עדיין, כשצריך היה לעשות את הדבר הנכון ואת העבודה, עשה, אז הנה היה צריך לתת לו מנדט נתן, גם אם לא רצה, גם אם לא העריך, גם אם מהצד השני. בסוף המנדט ניתן, ולא, הנשיא לא השתמש בסמכות שלו.
אבל זה לא קשור ליחסים ביניהם, זה קשור לזה שכל אחד בסוף יש לו מחויבות לתפקיד ולממלכתיות, והוא מבצע. אבל זה יכול להיות על רקע יחסים אחורים נורא. זה לא סותר.
תראה, לא הייתי אומרת אחורים נורא, היו יחסים קונפליקטים, אני מסכימה, כפי שהם בעצמם תיארו. עדיין אני אומרת, היה איזשהו כבוד הדדי, והעבודה למען המדינה תמיד נעשתה גם, וזה אתה יכול לשאול את שניהם, אף אחד מהם לא כפי שלך, כשהיה צריך לתאם לפני נסיעות לחול, אחרי דברים חשובים, הם ישבו לפעמים שעות בישיבות תאום, אתה יכול לשאול את שניהם, הם לא כפי שלך.
את 23 שנים, אם אמרתי, עם ראובן ריבלין, את זוכרת איפה התחיל הקונפליקט הזה, מתי מול בנימין נתניהו?
האמת שלא, לא, וזה גם פחות היה בתחום העיסוק שלי, אני אף פעם לא הייתי יועצת פוליטית, אבל כן הייתי ידע לכך שהיו חריקות, והיו לפעמים ימים לא קלים, אבל עדיין זה לא פגע בליבת העשייה של שניהם למען מדינת ישראל.
אפשר לסמן את בני העמי בחרו בטרור כרגע שבו הנשיא איבד חלקים גדולים בימין?
לצערי כן, ולצערי ממש ממש מחוסר הבנה, וזו הקלאסה של דברי יוצאו מהקשרם, כי מי שקרא את הנאום משני צידי דמי אני בחרו בטרור, הבין שזה לא משהו התכוון לומר. אבל כן, הימין וגם החרדים ראו בזה משפט לא קל, ונפגעו, ואולי בצדק, והוא אפילו, הנשיא בעצמו אפילו אמר שהוא הצטער שהוא לא הובן כפי מה שהוא התכוון לומר. כן, זה היה משפט שליווה אותו בצורה לא נעימה במשך כל הקדנציה.
אבל אולי בעצם יותר מכך, הימין ציפה שריבלין יהיה נשיא שייצג השקפת עולם. בגדול, עד כמה שנשיא יכול עדיין לייצג השקפת עולם ימנית, ובמקום זה מצאו אדם שהשמאל רואה בו את הגיבור שלו. ואולי פה היה איזה, גם אם לא גט, איזה משקעים מהצד של המחנה שממנו ריבלין בא.
תראה, גם השמאל לא ראה בו לגמרי את הגיבור, ואת זה לפעמים אני אומרת, כשיש שני ילדים שכועסים עליי בזמן של מריבה משני הצדדים, אז כנראה שאני עושה את הדבר הנכון. גם בימין...
זאת אפשרות אחת, יש עוד אפשרות. יש עוד אפשרות, רבקה, יש עוד אפשרות. לפעמים כשכולם כועסים עלייך, כולם צודקים. זאת גם אפשרות.
גם נכון, זה פסימיסטים יגידו, אבל אני כאופטימיסטית אומרת לך שכששני הצדדים כועסים, לפעמים זה הסימן שאתה עושה את הדבר הנכון. וכעסו עליו גם מימין, כעסו עליו גם משמאל. והיו הרבה מאוד בימים שהעריכו והריצו, ואני חושבת שזה הנשיא הישראלי שהיה הכי הרבה מעבר לקו הירוק, וביקר הכי הרבה את משפחת השכול הישראלית, ובאמת היה בכל מקום, לא פחד להגיע לשום נקודה הרחוקה ביותר שתהיה. ולכן, נכון, המשפט היה לא נעים, אבל העבודה שנעשתה לא נפגעה מהדיבור הזה.
מילה אחרונה על הנשיא הבא, יצחק הרצוג? מכירה?
מכירה ומוקירה, יצחק ומיכל הם ידידים, ידידי המשפחה, מעריכה מאוד ובטוחה שתהיה לו קדנציה נפלאה של נתינה לעם ישראל ושל ייחוד וממלכתיות, ומברכת אותו מכל הלב.
מה את חושבת על המאומה האחרונה שנוצרה והדרישה ממנו שלא למנות את נאור יחיה לדובר בית הנשיא על רקע העבודה שלו עם נתניהו?
לא הבנתי את זה בכלל, אני באמת לא מבינה מה אנשים רוצים. באמת, כאילו, בן אדם מצא מישהו, חשב שהוא דובר טוב, מה זה משנה איפה הוא עבד קודם, למה צריכים לקטלג אנשים לפי מקום העבודה הקודם שלהם?
לא התחברת למחאה הזו?
ממש לא. זה היה ממש מוזר.
רבקה, אגב, מה את הולכת לעשות עכשיו?
יש לי כמה הצעות, ואני הולכת קודם כל לראשונה בחיי לקחת חופשת יולי וספטמבר, להיות בחופש הגדול ובחגים עם הילדים שלי, מה שלא קרה בחיים. ואחרי זה יש כמה דרכים חדשות לצאת אליהן.
רבקה רביץ, עדיין ראש הסגל של הנשיא ריבלין, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה לכם, יום נעים.
שלום, שלום. אורלי אלקלעי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
סוף שבוע רע מאוד מבחינת אלימות בחברה הערבית.
סוף שבוע רע, ולמעשה שבוע, בשבוע האחרון, עד הבוקר, הוא רע מאוד. אנחנו מדברים על 7 נרצחים מהשבת הקודמת. נרצח בכל יום. אז הבוקר אנחנו מתבשרים שבבית החולים בלינסון נקבע מותו של איסה, אחמד איסה, בן 18 מהכפר קאסם. אתמול הוא נדקר, נפצע באורח אנוש, פונה לבית החולים בלינסון, שם נקבע מותו. נער נוסף שניסה להרחיק את הרוצח או להדוף אותו, נפצע באורח קל גם הוא מדקירה. אתמול אנחנו מבוסרים על צעיר בן 26 שנרצח בנצרת, גם שם הפעם מירי, הוא מובל לבית החולים בעיר, שם גם הוא במצב אנוש, הרופאים נאלצים לקבוע את מותו, חלד נחש. ויום רביעי האחרון בחיפה, מייסר עותמן, בת 27, לנגד בנותיה, אלמוני נכנס לביתה, יריה אחת בראשה בשכונת חליסה ונמלט. ביום ראשון האחרון, ג'מיל אזברגה, נהג מסעית, בן 30 מלוד, נמצא ללא רוח חיים בתוך מסעיתו, במשטרה מעריכים שמדובר בנקמה על רצח הנער עומר אבו סלוק בן ה-15, שלפני כחצי שנה נרצח מירי לעבר מכונית שבה הוא נסע במחלף רחשונים, בזמן שהמשטרה מאבטחת את הרכב שבו הוא נסע. אבו סלוק הנער נרצח כמה שעות לאחר שאביו של ג'מיל, סלמן אזברגה, נרצח. ויום שבת לפני כשבוע, לפני 8 ימים, 3 בני משפחת ג'רושי שנרצחו בצומת אלאבון, יוסף,
רעייתו נורית,
כן, והבת רוואן, שזה פשוט לא להאמין. 7 נרצחים ב7 ימים. מנתוני המעקב של יוזמות אברהם, 43 אזרחים ואזרחיות ערבים בישראל נרצחו בנסיבות שקשורות לאלימות ופשיעה. מבין כלל הנרצחים, 8 מהם, 8 נשים, ב-42 המקרים הרצח נעשה באמצעות כלי ירייה, ו-27 מהנרצחים היו עד בני 30. והנתונים האלה פשוט בלתי נתפסים. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר שיכינו איזושהי תוכנית לאומית לפשיעה בחברה הערבית. זה היה לאחר הרצח של בני משפחת ג'רושי.
כן.
מאז התווספו עוד 4 נרצחים, והנתונים הללו, וזה ברור לכולם, גם במשטרה, שנקמות אדם במקרים הללו יגיעו. זאת אומרת שזה לא ייפסק בזה.
אורלי אלקלעי, תודה לך.
תודה.
ידיעה של נתאל בנדל ושל אלמוג בן זיקרי היום בארץ מספרת על תסכול של המשטרה, של הפרקליטות, מכך שהן לא מצליחות לאכוף את החוק שאוסר ריבוי נשים בחברה הבדואית, למרות הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה מלפני משהו כמו 3 שנים להחמיר את האכיפה בתחום. ואנחנו עם, בעניין הזה עם דוקטור ראויה אבו רביה, שלום לך.
שלום, רב.
ראויה. מבית הספר למשפטים במכללת ספיר, חוקרת דיני אישות של נשים מוסלמיות ופוליגמיה בפרט. היית בוועדה הזו, נכון? כלומר, לא כחברת ועדה, אבל כמומחית.
לא, אני הצגתי מול הוועדה, כן, אבל לא כחברה.
את יודעת להגיד, עוד רגע נדבר על הבעיה עצמה, אבל קודם כל על בעיית האכיפה, למה כל כך קשה לאכוף את החוק הזה? כי יש חוק שאוסר פוליגמיה.
כן, כבר מ-51 בחוק שיווי זכויות האישה הכלילו את המוסלמים בעצם וקבעו שהצור הפלילי יתקף לגביהם, אבל משום מה מדינה לא מצליחה לאכוף את החוק, או שאלה שצריך לשאול לטענתי שהיא לא מספיק מעוניינת, אין לה מספיק מוטיבציות לאכוף את החוק הפלילי, ובכלל למגר את תופעת הפוליגמיה.
למה אין לה מוטיבציה? הרי ראינו השקעה גדולה משרד המשפטים עם ועדה שישבה שאלה, התייעצה עם הרבה מאוד אנשים, והיועץ המשפטי בעקבות הוועדה הזו קיבל החלטות.
אז בוא נתחיל מכמה דברים. נתחיל מזה שזכויות נשים בדואיות לא מעניינות את המדינה יותר מדי. הם מתעניינים בזכויות נשים בדואיות כשמדברים על הבדואים באופן כללי בהיבטים דמוגרפיים או בהיבטים ביטחוניים. כשמדברים נטו על זכויות נשים ועל מעמד משפטי של נשים ועל לתת מענה ולהגן על זכויות נשים בדואיות, זה לא מעניין יותר מדי. ואגב, גם ראינו את זה בחלק מההמלצות של הוועדה עצמה, שאומנם היו לה גם היבטים חיוביים, היו ארבע תתי קבוצות שפעלו במסגרת הוועדה, שהיו להם המלצות חיוביות, אבל אם נסתכל על ההמלצות של שדנו בנושא של בצוות שדן בנושא של בית הדין השרעי, אפשר לראות שבעצם רק אם מסתכלים על ההמלצות האלה, התמונה שעולה היא מאוד מטרידה ביחס לפתרונות שאז הציעו בהקשר הזה, שבעצם נשענים על אופני ייצוג תרבותיים צרים, מצמצמים, שמבקשים לשמר את הנשים הבדואיות באותו מקום, תוך מתן כוח נוסף לבית הדין השרעי להרחיב את הסמכות שלו, שבעצם במילים אחרות, מה שהמליץ ספציפית בצוות הזה, שבמצבים מסוימים ינתנו היתרי נישואים על ידי בית הדין השרעי, זאת אומרת, ירחיבו את הסמכויות שלהם.
את יודעת מה, ראויה, אני רוצה ללכת רגע איזה שני מטר אחורה. אולי לא כל אחד מבין את נקודת הבסיס בכלל. לא, שנייה, אני אסביר לכם מה אני מתכוון. תסביר רגע מה הבעיה במשפחות פוליגמיות. ראיינו פה מישהו לפני כמה שנים, לא זוכר מי זה היה, שנשוי ליותר מאישה אחת, והוא אמר, חברים, מה אתם רוצים? לי זה טוב, להן זה טוב, מה המדינה מתערבת לנו בכלל? נסי רגע להסביר איפה הבעיה.
קודם כל, הבעיה הבסיסית זה בתפיסה הפטריארכלית שמונחת בבסיס התופעה הזו, שבעצם ביחס לנשים, בעצם תופעה שמשמרת את המעמד הנחות של נשים וגם את הילדים שלהם. נכתבו המון המון מחקרים על האופן שבו זה משפיע גם מבחינת ההיבטים הסוציולוגיים, ההיבטים הנפשיים על נשים ועל ילדים במערכות פוליגמיות, על דיכאון, חרדה, אפילו דיכאון אחרי לידה במשפחות פוליגמיות. הרבה פעמים גם מה שקורה שאין איזושהי אידיליה שבה חיות כל הנשים יחד עם הגבר, אלא דפקטו הגבר נוטש את האישה הראשונה ואת הילדים שלה, והן חיות במצב סוציו-אקונומי מאוד קשה. גם ככה אנחנו מדברים על נשים מהחברה הבדואית שהן מוחלשות, מרביתם גם תלויות כלכלית בבני הזוג שלהם. יש גם חלק מחברה פטריארכלית שבעצם לא תאפשר להם כל כך לצאת מתוך המערך הפוליגמי הזה, אלא יש להם תמיכה של אחד מבני המשפחה שלהם, יש להם אמצעים כלכלית. אז בעצם מה שקורה שאנחנו מחלישים עוד יותר את הנשים האלה, וגם את הילדים. עכשיו, כשבאים כל מיני גברים ומתרברבים ומתראיינים שזה טוב, טוב למי? לגבר, לשמר את הפריבילגיות שלו, שהמדינה ורשויות האכיפה מתבוננות מהצד ולא מצליחות לאכוף. זה לא עניין שלא מצליחות, זה עניין של לא מעוניינות מספיק. ואגב, האכיפה היא לא רק במישור הפלילי. אני במחקר שלי, כשהסתכלתי על תופעת הפוליגמיה, ראיתי שמרבית המקרים בעצם מגיעים לאישרור בית לדין השרעי בדיעבד, אחרי שהמקרה הזה קרה, ובעצם נערכים על ידי עורכי נישואים פרטיים, מנהגיים בעצם, מחוץ לביקורת של בית הדין השרעי, אבל גם על פי הדין הפלילי אפשר להעמיד לדין עורכי נישואים פוליגמיים. זאת אומרת, שאם המדינה תבוא ותגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו רוצים לאתר את עורכי הנישואים המנהגיים, וידוע לכל מי הם אותם עורכי נישואים מנהגיים, שמבצעים את התופעה הזו ולהביא אותם לדין פלילי, אז אפשר לעשות את זה. אפשר גם לבוא ולנסות וליישם את ההמלצות האחרות בדוח עצמו, שמדבר על סנקציות מנהליות שמדבר על העלאה והסברה בנושא של הסברה כנגד התופעה. זאת אומרת, יש הרבה דברים לעשות שזה לא רק במישור הפלילי.
כן, דוקטור אבו רביע, נגיד שהאישה לא מרוצה מהמצב, היא יכולה להתגרש על כל המשמעות של זה, אבל היא יכולה לצאת מההסדר הכובל הזה כרגע?
תיאורטית כן, זאת אומרת, וגם יש לאחרונה עלייה בשיעור הגירושין בקרב החברה הבדואית, זה בדיוק נושא שאני חוקרת כעת, אבל עדיין במרבית המקרים אנחנו מדברים על נשים שהן מוחלשות, שלא בטוח שגם אם יש להן את האפשרות התיאורטית, אם אין לה את התמיכה הגברית לצערי הרב, זאת אומרת של אבא תומך או של איזושהי דמות גברית שתתמוך בה במאקט הזה, ואם אין לה את היכולת הכלכלית, זאת אומרת שהיא עובדת והיא עצמית כלכלית והיא מספיק חזקה להתנגד לניסויים האלה, הרבה פעמים אולי בשביל גם אפילו לא להפסיד את את החזקה על הילדים שלה, היא תיאלץ להישאר בתוך אותה מסגרת. שלא לדבר על גם נשים שהן חסרות מעמד, נשים פלסטיניות שנמצאות כאן, ובוודאי אין להם שום אפשרות להתנגד לפרקטיקה הזאת. אז יוצא בסופו של דבר שבעצם מי שאנחנו מחלישים זה אותם נשים וילדים שהם חלק מהמערכת הדכאנית הזאת. ולכן המדינה חייבת בהקדם לעשות מעשה כנגד הדבר הזה.
נדבר שנייה, מדברים כמובן כל האייטם הזה על המדינה, אני רוצה לדבר על החברה עצמה. לדעתי הסטטיסטיקה מדברת על כ-30% ממשקי הבית בחברה הבדואית שהם פוליגמים, נכון? משהו כזה? בגדול?
תראה, יש את הסטטיסטיקה הרשמית של, בעצם של הוועדה הזו, שזה
פחות או יותר, פחות או יותר.
מהמחקר שלי אני ראיתי שמדובר בין בעצם 20-30 אחוזים, ואני חושבת שבאמת הסטטיסטיקה אפילו יותר, כי יש הרבה נתונים שהם לא מדווחים.
אוקיי, אז זה אומר בעצם שזה לא 100%, זה לא כולם. ולכן השאלה שלי, מה מידת הלגיטימציה לתופעה הזאת של הפוליגמיה בתוך החברה הבדואית? האם למשל בדור הצעיר, גם בקרב גברים, זה כבר נחשב משהו לא לגיטימי, או שזה עדיין מושרש עמוק והאכיפה היא הדרך היחידה, כי זה לא מאבד מהלגיטימציה שלו בתוך החברה?
אז אוקיי, זאת בעצם שאלה מאוד חשובה ומרכזית שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, שעדיין יש לגיטימציה לנישואים פוליגמיים, וזה חוצה את כל הקבוצות, זאת אומרת, בין אם מתגוררים בכפר לא מוכר או מתגוררים בעיר, בין אם מדובר על גברים משכילים או גברים שאינם משכילים, וזה חלק בדיוק מאותם תפיסות בעצם פטריארכליות כלפי נשים ומעמדם של נשים ותפיסות האלה. אבל הדבר הזה מתחיל להיסדק לאט לאט, כי עובדה שאנחנו כן שומעים קולות גם של גברים בתוך החברה הבדואית שמתחילים לצאת ולהתנגד לנישואים האלה. עכשיו, זה במישור הזה. במישור השני, חשוב לזכור גם מבחינה, זאת אומרת, משפטית, אכיפה כשעצמה לבד היא לא תעשה את העבודה, כי בעצם בשביל למגר תופעה צריך לעשות לה דה-לגיטימציה. והדה-לגיטימציה הזה לא יכול להיות רק בהיבט המשפטי ובסנקציה העונשית הפלילית.
ולכן מואב שאל על חברה פנימה.
לגמרי, ולכן אני אומרת, ואגב, זה קולות שאנחנו משמיעים כבר הרבה מאוד שנים, קולות של נשים שהן חלק מהחברה הבדואית, נשים פמיניסטיות, משפטניות, נשים שבעצם גם עובדות סוציאליות שרואות את ההשלכות של הדבר הזה על החברה, וזה בעצם, גם, לא רק שזה סודק את החברה מבפנים, יש לזה השלכות גם על מבנה המשפחה הבדואית, ועל האופן שבו בעצם, על האופן שבו היינו רוצים לראות משפחה אחרת, משפחה גרעינית אחרת, ונשים וילדים שבעצם מקבלים הזדמנויות אחרות.
אבל ראוי, נניח אם יכולנו לעשות, לערוך סקר, לשאול כל בדואי, כל אחד בחברה, כל בגיר בחברה הבדואית, מה הוא חושב על התופעה הזו. שבה הוא לא צריך להגיד מי הוא, וכל אחד יכול לספר באמת מה הוא חושב בלב. גברים ונשים, מה היינו מקבלים להערכתך?
תראה, אני חושב שהיינו מקבלים שמרבית עדיין, דה פקטו, מרבית החברה הבדואית היא מונוגמית, עדיין. זאת אומרת, למרות השיעור הגבוה הזה. אני חושבת שהיית מקבל שיעור די ניכר בקרב הקולות הגבריים שתומכים בתופעה לצערי הרב, אבל אני חושבת שקורבנות של התופעה, זאת אומרת, אולי גברים, בני נוער, או שבעצם אביהם ניסה עם אישה שנייה וחוו את זה על בשרם, ויש גם גם מחקרים שמראים...
יודעים מה המחיר, אבל נשים מה היו עונות לדעתך?
לדעתי נשים מרביתם היו מתנגדות לזה, אני גם שומעת את הקולות האלה של הנשים, לרבות נשים אגב במערכת פוליגמית שמדברות איתי, ומחזקות אותי ונותנות לי את הכוח לדבר, ולהביא את ההתנגדות שלהם ולהעלות אותה. הרבה פעמים אולי הם לא יגידו את זה באופן גלוי, אין עצמן, אבל הן מתנגדות לזה כי הן רואות את המחירים של זה, והרבה פעמים זה גם איזושהי, הרבה פעמים שואלים אותי על הנושא של הבחירה, ואם אנשים בוחרות בזה, ואז אני אומרת, מה זו הבחירה הזאת? האם הן באמת בוחרות? האם זו בחירה מחוסר ברירה? האם אלה האפשרויות המצומצמות שעומדות בפניהם? האם נגיד נשים בחברה הישראלית, אישה שרוצה להביא ילדים למשל, אז יש לה אפשרויות כאימא יחדנית, מבלי להינשא, אפשרות שלא קיימת עבור נשים בחברה הבדואית, ואולי מתוך המצוקה הזו, חלק מהם יסכימו להיות נשים שניות בשביל נניח להביא ילדים, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אני חושבת באופן גורף, מרבית הנשים הבדואיות מתנגדות לתופעה הזאת, כי הן משלמות את המחיר שלה.
ואז אנחנו מגיעים לשאלה מה עושים או איך נלחמים בתופעה הזו. הזכרת את עניין הגירושין, אנחנו יודעים, וגם מי שקרא את הדוח הזה של משרד המשפטים, שהרבה מאוד מהפיקציות עוברות דרך הגירושין. כלומר, משפחה פוליגמית הולכת לבית הדין השרעי, היא מודיעה על גירושין, נשארים לגור כולם ביחד, ואז גם מבחינת החוק אין בעיה אם לא עבריינים, כי הנה הם התגרשו. גם מבחינת הקצבאות זה מתגמל מאוד, כי אפשר כבר לקבל גם קצבה של חד הורית כשהיא לא חד הורית. איך נלחמים בזה?
הרבה פעמים אבל לא משלמים את הקצבאות של חד-הוריות, הן נשארות לגור באותו משק בית משותף, לכן אני כופרת בטענה הזו, כי בעצם יש איזושהי קטגוריה במוסד לפיתוח הלאומי של משפחה בעצם המורחבת, שזו המשפחה הפוליגמית. זאת אומרת, אפשר מבחינת האינדיקציות הראייתיות, לבוא ולראות, א', אני חושבת שצריך להתחיל ולעשות פיקוח יותר חריף על בית הדין השרעי בבאר שבע, ולראות באיזה מקרים הוא כן מאשרר את התופעה הזו. ב', אני חושבת שצריך להתחיל לאתר את אורחי הנישואים המנהגיים ולהעמיד אותם לדין פלילי. ואני חושבת שצריך לעשות איזשהו קמפיין הסברה מאוד מאוד נרחב, שעשינו אגב ארגוני נשים בעבר, אבל אני חושבת שצריך להיות משהו הרבה יותר נסיבי על ההשלכות באמת השליליות של התופעה הזאת, מבחינת ההשפעה של זה על מצב ה... של הילדים, מצב הנפשי, כל המחקרים, כן. לקחת אותם ולתרגם אותם לאיזשהו קמפיין, וכל הזמן גם מודעות לדבר את הנושא הזה, להעלות אותו לסדר היום הציבורי ולהיאבק בו, ואני מאמינה שבסופו של דבר אנחנו נצליח להיאבק בו, כי העובדה היא שמרבית האוכלוסייה הבדואית היא עדיין אוכלוסייה מונוגמית, זאת אומרת שהיא בחרה כן במונוגמיה, חרף השיעורים המאוד מאוד גבוהים, גם ביחס בעצם אגב לגדה המערבית ואז, אבל גם ביחס לעולם הערבי, אנחנו מדברים על שיעור הגבוה ביותר בעולם הערבי בישראל, שזה לכשעצמו אומר בראשני.
דוקטור ראויה אבו רביע, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום, שלום.
בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם, כבני רשף חשו הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ היא, אל מש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשב שאת בניו לא יפקיר לזר, אל ארץ מי שבהרה פועמת עיר מדור לדור, אל ארץ אם לטבורה שורים
בניה
בטוב וברה.
דוקטור חזי אמיור, רוצה אוסף ישראל בספרייה הלאומית, שלום.
בוקר טוב קלמן, בוקר טוב.
בלי לפגוע בך, היה קצת לא נעים לעצור את השיר, אבל בסדר.
אני לא נפגע, אני לא נפגע. נכון. אז זה השיר ארץ צבי, שאנחנו היום מציינים 45 שנה למבצע יונתן, של שחרור החטופים הישראלים באנטבה. האמת היא שגם היהודים, הישראלים והיהודים באנטבה. וטל מעליגון כתבה את השיר הזה לנעימה שמלווה את הסרט מבצע יונתן. הסרט מבצע יונתן לובה במנגינה הזאת, ואז היא כתבה את המילים לפי המנגינה. כאן בספרייה הלאומית יש לנו את התווים של הנעימה הזאת בכתב ידו של מי שהלחין אותה, דוגי זלצר, שאגב הכותרת היא אנטבה, זה היה השם המקורי של הסרט.
מעניין.
מי ששר את השיר זה כמובן יורם גאון, שמענו אותו עכשיו, שהוא היה הכוכב הראשי של הסרט, גילם את יוני נתניהו. מילה על הסרט, זה אחד הסרטים הכי מצליחים בתולדות הקולנוע הישראלי, הוא היה גם מועמד לאוסקר, לסרט הזר, הוא גם היה הסרט הישראלי הכי יקר, לפחות עד אז מבחינת ההשקעה בהפקה שלו, והממשלה הייתה שותפה בהפקה שלו. תארו לכם מה זה, הממשלה הקצתה תקציב מיוחד להשקעה בסרט הזה, כדי להציג את הצדק הישראלי, אם אפשר לומר. וכדאי להוסיף כבר עכשיו, לפני שמדבר קצת על השיר, זה שמה ששמענו כאן זה ביצוע מחודש של יורם גאון מלפני 15 שנה בערך, שאחרי מלחמת לבנון השנייה, טל מעליגון רוז הוסיפה בית נוסף לשיר, והקדישה את הבית הזה לרועי קליין, שבמלחמה קפץ על הרימון, נהרג, הציל את החיילים שלו, כמו שרובנו מכירים את הסיפור, כשבעצם היא אומרת שהוא הממשיך של אותה רוח גבורה של מבצע יונתן.
בוא נדבר שנייה על המילים ועל התוכן של השיר, חזי, וזה כן, זה משתלב במובן מסוים באופי ובבחירות שעושה הסרט, שזה ממש לקחת את האירוע הזה ולמסגר אותו כאירוע כמעט מקראי, שנוגע בכלל באתוס הציוני כולו, כן, ומחבר בעצם בין ישראל של כאן ועכשיו לעם ישראל שהיה פה פעם, וכל התלאות שהוא עבר. זאת אומרת, זה הכל מתנקז לאיזה רגע אחד בשדה התעופה באנטבה, וזה חוזר בשניהם.
נכון, אני חושב שכל מי שהיה ילד באותם שנים של אחרי המבצע פה בארץ ראה את הסרט הזה, או בקולנוע, או בטלוויזיה, או בבית ספר, או במתנס, והסרט עצמו היה חלק ממה שאתה אומר, מהיצירה של החזרה הזאת אל ישראל של פעם. אל תשכחו שזה היה כמה שנים אחרי מלחמת יום כיפור, שקצת ירד המצב רוח, והמבצע הזה די השיב את כמו שקראת לזה, אווירה תנכית, וזה מתבטא כבר בפתיחה של השיר. הפתיחה היא די בבירור על שמשון. ככה כתוב בספר שופטים על שמשון, וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקם בחצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר, ויסיים עם הבריח, וישים על כתפה, ויעלם אל ראש הער אשר על פני חברון. כלומר, זה המקרה הידוע שהוא נושא את שערי עזה מהחוצה, כאילו פועל בעורף האויב, ומצליח להרים על הפלישתים בעזה. סך הכל, שמשון הגיבור הוא דמות שמאוד אהבו בישראל הצעירה, והמקרה הזה פשוט התאים בדיוק למבצע המדהים הזה שקרה באוגנדה. ואני רוצה לשאול כאן שתי שאלות לתוכן השיר. השאלה הראשונה היא, למה קוראים לשיר ארץ צבי? מאיפה הגיע הביטוי הזה כארץ צבי, שזה כינוי מסורתי של ארץ ישראל, אבל בדרך כלל השתמשו בו, כאיזה מין כינוי שהוא נשגב או מרוחק, אפילו קצת גלותי, מהגלות דיברו על אותה ארץ צבי. ובשיר שלנו הארץ היא מוחשית ממש, הכרמל והמדבר, ואפילו היא אנושית כזאת, ארץ אם לטבורה קשורים בניה. ואני הולך בעקבות שלוש המילים שבסוף הפסוק של שמשון, שכתוב ויעלם אל ראש ההר. אז אל ראש ההר, אסוציאציה המיידית של כל מי שגדל בארץ, אז, היא לשיר הוותיק של לוין קיפניס, אל ראש ההר. הפילו, הפילו, אל ראש ההר, הפילו, השיר הזה. ומה השיר הזה אומר? אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך מי יחסום לפדויי שבי. זאת אומרת, זה ממש הולם את הפדיון שבועים של מבצע יונתן.
יפה.
ומה שתי השורות הבאות, מעבר הרן זה מכבר, רומזת לנו ארץ צבי. זאת אומרת, מכאן לדעתי מגיע הביטוי ארץ צבי. והאמת, אם אפשר גם להוסיף במילה אחת, שבהמשך השיר, שבדרך כלל לא שרים אותו, אז גם יש שורה, אחד נפל, האין רוחו חי בנו, זה ממש עולם את האבל יוני נתניהו, שגם הסרט מדבר עליו, וגם השיר, כן, ערבה אילמת, תרקין אז ראש על השיר עם שחר לא שר. כך שהשיר של טל מעליגון מתחיל בסיפור של שמשון בתנך, וגם קשור חזק לפזמון העברי הוותיק הזה, שהוא היום כבר בין יותר מ-100 שנה. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול, היא, הרי השיר עוסק במעשה הגבורה הזה של הבאת הבנים החטופים חזרה הביתה, אל ארץ האם, נגד כל הסיכויים, בעצם על הערבות ההדדית הישראלית, עם אשר לא יחשש, את בניו לא יפקיר לזר. אז מה פתאום המילים האלה שבעצם מופיעות כתכלית של המבצע להשיב את כבוד האדם? Mm-hmm. על פניו, ההקשר של המבצע לערך כבוד האדם, שאז עוד פחות דיברו עליו מאשר היום, על הביטוי הזה, נראה קצת חלש על פניו. לא נראה לי שהרבה ישראלים חשו שהמבצע היה מיועד להשיב את כבוד האדם. כן. אני חושב שההסבר אולי בתאריך שבו המבצע נערך, התאריך הלועזי כמובן היה 4 ביולי 1976. והבשורה על הסיפור הממש הוליוודי הזה התפרסמה בעולם תוך כדי החגיגות שנערכו בארצות הברית ליום העצמאות ה-200 שלהם. וזה כמובן היו חגיגות עצומות ואדירות, והאמריקאים ממש התרגשו מהמבצע הזה וראו בו לא פחות מאשר מתנה שישראל נותנת להם לחגיגה שלהם, והיה ביניהם הגשמה של אותו ערך כבוד האדם שמשותף לישראל ולארצות הברית. יום אחרי המבצע, הנשיא אפרים קציר נאם בטקס שנטעו יער לכבוד 200 שנה לעצמות ארצות הברית בערי ירושלים, והוא אמר את זה בפירוש, על הערך המשותף הזה לשתי המדינות של כבוד האדם, וגם ראש הממשלה רבין נדגיש את זה בדברים שהוא אמר, ומעניין שגם בישיבה חגיגית שהייתה בכנסת כמה ימים אחר כך, לרגל 200 שנה לעצמאות ארצות הברית, הקריאו את המכתב של סגן הנשיא, שהוא גם נשיא הסנאט, שהוא אמר, הוא בדיוק אמר את זה, זה הערך, עשיתם, הגשמתם את הערך המשותף לשתי המדינות. ואז אני חושב שטלמה אליגון, היא סיפרה לי שהיא כתבה את השיר הזה תוך זמן קצר, פשוט חברת התקליטים דרשה ממנה להוציא להיט חדש ליורם גאון, והיא מהר כתבה את השיר, לא בדיוק אפילו הייתה שלמה עם המשימה הזאת, והיא לא תכננה במודע את המסרים המורכבים של השיר הזה. אבל היא הצליחה בכל זאת להעביר שכבות רבות.
הצליחה בלי ספק.
של התרבות שלנו, ללא ספק. כן. תנ"ך, זמר עברי, הווה, מסרים לאומיים, מסרים אוניברסליים, הכל ביחד. זה אולי תוד הקסם של השיר הזה עד היום.
דוקטור חזי עמיור, אוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
תודה חזי.
אני אספר לך משהו, אבל זה גם קשור לנסיעה לארצות הברית, אז אני לא רוצה שתגיד לי כל התוכנית פה היא...
כמה עוד תעמיס על התוכנית את הנסיעה שלך?
אז אני לא אספר, אתה תתחנן, אני לא אספר. תימור טל ערכה את התוכנית, אליי גנה ונדב רוזנצוויג פיקו, חיים זקן היה טכנאי השידור, אהוד כהן היה למוקד התנועה, מואב ורדי, תודה רבה רבה לך.
תודה קלמן ליבסקין, להתראות.
על ארץ שנשמתך שזורה לנצח בבגד.